נשארנו עם כל סימני השאלה, וזה הסתיים בסימן שאלה אחד גדול. ביחס איך אנחנו משקללים ובודקים ובאיזה דרך את העדפות של הפרטים כשאנחנו מגיעים לאיזושהי בחירה ציבורית, ובאמת הגענו לסימן שאלה מאוד גדול. אז הרב דוקטור מיכאל אברהם רוצה להוסיף כאן עוד כמה וכמה סימני שאלה בבחינת המודלים האלה, ואני אציין רק איזושהי נקודה אחת כדי לתת איזושהי פתיחה לעניין הזה, והיא האם באמת השאלה של בחירה של ציבור, האם היא רק מורכבת משקלול של הפרטים בצורה כזו או אחרת, בצורה של בורדאו שעומד בפני עצמו. לדוגמה, אני נותן משהו מתוך דברי המקורות. הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח מדברת למשל על גזר דין בבית דין של מעלה, והגמרא שמה אומרת שגזר דין של ציבור, למרות שהוא נחתם, עדיין אפשר לקרוע אותו. ואת זה לומדים מהפסוק, מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אבל לעומת זאת, אצל היחיד אומרת הגמרא שזה לא ככה. בזמן שגזר דין נחתם, אי אפשר לקרוע אותו. הזמן היחיד שבו אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא זה דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, שזה בעשרת ימי תשובה. ומסבירים המפרשים שם שבעשרת ימי תשובה באמת עדיין זה לא נחתם, לכן אפשר לקרוא. אבל אחרי שזה נקרא, אז כבר, אחרי שכבר זה נחתם, סליחה, אי אפשר לקרוע את זה. אז האם באמת העובדה של הציבור יש איזושהי מעלה שלכן אפשר לקרוא את גזר הדין שלהם, האם היא רק נובעת מכוח העובדה שיש שם אוסף של עוד הרבה 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 פרטים? זה העניין, זה לחץ של הרבה הרבה פרטים שמאפשר את הקריאה של גזר הדין, או שמה באמת הציבור זה איזשהו מין משהו חדש, משהו אחר? אז כמובן שהשאלה הזאת היא שאלה שהיא מאוד מאוד רחבה, אני רק מציג בזה איזושהי פתיחה לדברים של הרב מיכאל אברהם. בבקשה.
טוב, שלום. מה שאני רוצה לעשות זה בעצם אוסף של כמה הערות, לא לדון בנושא אחד באופן מקיף, אלא להציע כמה הערות סביב הנושאים שהציג פרופסור ניצן, ועוד קצת שגם הספקתי לקרוא בספר שלו, ודרך זה לראות אולי מגבלות של סוג הטיפול הזה, אולי תוספות שצריך לעשות. חלק מהדברים ודאי גם נעשו ואני לא מכיר, אבל אני חושב שיש פה כמה נקודות ששוות פיתוח. טוב, נקודה, בעצם אני אחלק את זה לשלוש הערות בסיסיות, אלה הדברים שלי. הנקודה הראשונה הוזכרה ברמז, נדמה לי, בדברים ששמענו קודם. הייתה איזושהי הנחה שפתחה את הדיון שיש פה מטרה משותפת לכל הציבור. כי אם הוויכוח הוא על המטרות, אז קשה מאוד להציע מדד איך בכלל לבדוק האם פונקציית האגרגציה מוצלחת או לא. אנחנו צריכים לבדוק אותה לאור השוואה בין האפשרויות איך אנחנו מגיעים אל המטרה. אבל אם יש לנו ויכוח מהן המטרות, אנחנו צריכים איזשהו כלל אחר שיגדיר לנו את המטרה של הקולקטיב במונחי המטרות של הפרטים. לדבר הזה יש ביטוי הלכתי מעניין שהרבה פעמים אולי לא שמים לב אליו. זה יחזיר אותנו אולי לקונדורסה אפילו. יש כלל שחז"ל לומדים, הפסוק, אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות בדרך כלל לומדים ממנו את העיקרון שהולכים אחרי הרוב. זאת אומרת, אם יש חילוקי דעות בפורומים כאלה או אחרים, בבית דין או בפורום אחר, אנחנו הולכים אחרי הרוב. כל זה עבד עם השלכות שונות ויש לזה פיתוחים שונים עד המאה ה-11, נדמה לי, משהו כזה. במאה ה-11 התחילה להיווצר תופעה חדשה או ייצור חדש נוצר, וזה הייצור של קהילה. היא הייתה קיימת עוד קודם, אבל הרבה מאוד דברים משמעותיים השתנו. עד אותה תקופה, פחות או יותר, הקהילות עבדו תחת איזושהי מטריה ממלכתית. אז הייתה, כמו שיש שלטון מוניציפלי תחת איזו מטריה של שלטון ממלכתי, אז היה כמובן שלטון מוניציפלי בעיר, בקהילה, כל דיין, כל בית דין ינק את כוחו מאיזשהו בית דין גדול שיושב בלשכת הגזית בירושלים, כך שהיה איזשהו מבנה היררכי שבקצוות, בחלק התחתון, כמובן יושבים גם מוסדות מקומיים. כשהעם מתחיל להתפזר, אז נוצר מצב שהחלקים התחתונים האלה הם פתאום עצמאיים, אין המעטפת שעטפה אותם נעלמה. כשיש איזושהי קהילה שמחליטה לעשות משהו והיא יושבת בספרד או במרוקו או בצרפת או אני לא יודע מה, אין איזשהו מוסד מעליה שיגיד לה צדקת או לא צדק, יבטל את החלטותיה, יאשר את החלטותיה. היא חיה כמשהו עצמאי. ואז בעצם מושגי הכלל עוברים איזושהי פרקטליזציה. זאת אומרת, איזשהו, כל כלל כזה קטן בעצם הופך להיות כלל ישראל בזעיר אנפין. עכשיו, מה שקרה במצב ההוא קרה דבר מאוד מעניין. נדמה לי שאלון שם לב לנקודה הזאת בספר שלו, כשהוא מדבר על המשפט העברי. התעוררה שאלה איך לקבל החלטות בקהילה. ובאופן הפשוט, מיד הלכו לכלל של אחרי רבים לעטות. לא כך מיד בעצם, היה איזשהו תהליך והלכו לכלל של אחרי רבים לעטות עם ויכוחים כאלה או אחרים. אבל הכלל אחרי רבים לעטות לא בהכרח ישים לסיטואציה הזאת. וזאת מהסיבה הפשוטה שאחרי רבים לעטות, לפחות לפי הפרשנויות המקובלות, אחרי רבים לעטות שנאמר בבית דין, בבית דין, הרוב מטרתו להשיג, להיות הכי קרוב לאמת, במונחים שקונדורסה דיבר על דמוקרטיה כמכשיר שייתן לנו את התוצאה הרצויה בהסתברות הגבוהה ביותר. כן? יש לנו איזושהי תוצאה רצויה נתונה, עוד פעם, פה נכנסה בדיוק ההנחה הזאת, שלכולנו ברורה מטרה, כולנו רוצים להגיע לנמל הבית, או כולנו רוצים לממש משהו מסוים. יש רק חילוקי דעות איך עושים את זה. אז קונדורסה אומר, בסדר, במקום שבו נלך אחרי כלל הרוב, אנחנו נקבל בהסתברות מאוד גבוהה את התשובה הנכונה. אבל במצב שאנחנו נמצאים בקהילה, אז יש פתאום סיטואציה חדשה לחלוטין, כי אנחנו לא נמצאים במסגרת של בית דין. מה זה אומר? אז אני אציג את זה דווקא דרך טיעונים או דיונים שעולים יותר רלוונטיים היום, או עולים יותר היום, או בשנים האחרונות, או במאות שנים האחרונות. כאשר אנחנו מדברים על רוב, הליכה אחר הרוב בבחירות דמוקרטיות רגילות, אז הליכה אחר הרוב זוכה להרבה ביקורות. אחת הביקורות כלל המומחה, כן? למה שהמומחים לא יקבעו? למה שהאינטליגנטים לא יקבעו? נמדוד ה-IQ, ועד כמה אני לא נכנס עכשיו לכל המוקשים של העניין הזה, אבל נגיד שיש לנו איזשהו מדד מי יותר חכם, מי יותר אינטליגנטי, מי יותר מומחה, לא משנה כרגע, וניתן או משקל לדעות השונות, ככל שאתה יותר אינטליגנטי או יותר מומחה, יהיה לך משקל, כמו בורדה נגיד, או אפילו נקצה, ניתן את ההחלטה לאיזשהו פורום של מומחים, או פורום של חכמים, כן, שלטון הפילוסופים. מה מעלים כנגד הביקורת הזאת? לכאורה זה מוביל אותנו לתוצאה טובה יותר בדרך כלל, ככה לפחות התחושה. שהיכולות לא שוות, כי אם היכולות שוות, אז זה המשפט קונדורסה, אבל אם היכולות לא שוות, אז לכאורה המומחים יגיעו לתוצאה טובה יותר. מה ההתנגדויות? אז התנגדות אחת היא טכנית, אומרת אולי תהיה עריצות הרוב. סליחה, עריצות החכמים, לא עריצות הרוב. עריצות החכמים, זאת אומרת, אז החכמים בעצם, מי אמר שהם ירצו את טובת הציבור? זה חלק קטן מהציבור שהוא יקדם את האג'נדה שלו, את הרצונות שלו, לכן אסור להפקיד את היכולת להכריע בידי חלק קטן של הציבור. פשוט בגלל חשש טכני, נכון שזה יוביל לתוצאה טובה יותר אם הם יפעלו עניינית, אבל מי אמר שהם יפעלו עניינית? טענה אחרת אומרת, מי אמר שיש מומחים? עם זה אפשר ללכת כמובן רחוק מאוד, עד כדי מי אמר שיש אינטליגנטים גם. זאת אומרת, כל מיני ביקורות לגבי מבחני IQ, או בכלל מושג האינטליגנציה מאוד פופולרי לבקר אותו גם היום. אלה שתי ההתנגדויות המקובלות, אבל נדמה לי ששתי ההתנגדויות האלה מפספסות את הנקודה. הן מפספסות את הנקודה בגלל שהן מניחות, כמו המבוקרים על ידם, שהרוב מטרתו להגיע להחלטה הנכונה ביותר. והשאלה, מה התהליך שיבטיח את ההחלטה הנכונה ביותר? אבל הרוב הדמוקרטי, לעניות דעתי, מבוסס על הנחה אחרת. הוא מבוסס לא על הרצון להגיע להחלטה הטובה ביותר, אלא על הזכות שיש לכל פרט ליטול חלק בהחלטה. וגם לטעות. זאת אומרת, כשאני דורש לעצמי זכות בחירה, גם אם אני לא גדול האינטליגנטים, אני לא אומר את זה בגלל מה שקונדו עושה היציאה. כי אם תשתפו גם אותי, תגיעו לתוצאה הטובה או המיטבית בהסתברות גבוהה יותר. יכול להיות שזה לא נכון, כשהיכולות לא שוות. אבל אני דורש שתהיה לי השפעה בדיוק כמו לחכמים. אני חבר בחברה הזאת, ויש לי זכות להשפיע על דרכה בדיוק כמו החכמים. שלא לדבר על מצב שבו יש לנו ויכוח על המטרות. אם אין לנו ויכוח על המטרות וכל השאלה זה רק איך להגיע עליהן, עוד יש מקום לדון. אבל במקום שבו יש לנו ויכוח בכלל על המטרות, מה הערכים שינחו אותנו? שמה כבר באמת למה שתהיה עדיפות לחכם על הטיפש, או למומחה על הלא מומחה. אז לכן בעצם, ברגע שאנחנו מדברים על רוב, כלל רוב שמבוסס לא על שיקול סטטיסטי, איך אני אגיע או הסתברותי, איך אני אגיע להחלטה המיטבית בהסתברות הגבוהה ביותר. אלא להנחה הפשוטה שיש רוב לכל אחד מהחברים בציבור ליטול חלק בהחלטה. כאן כבר אי אפשר לבקר את זה בשום צורה. אין דרך להעלות פה התנגדות של תן למיעוט להחליט, למיעוט החכמים להחליט. וזה גם לא רלוונטי, גם אם הם לא מושחתים והם אנשים צדיקים והם יפעלו עניינית, זה לא משנה כלום. עכשיו, מה קורה, אני חוזר למאה ה-11, מה קורה כשאנחנו מגיעים להחלטת קהילה? בניגוד לבית דין, שלפחות בהבנה המקובלת מחפש את ההחלטה האמיתית, מה הייתה האמת? ושם, לפחות החינוך ככה מסביר, שהרוב בדרך כלל מגיע לאמת. בדיוק קונדורסה, כן? הרוב בדרך כלל יגיע, בהסתברות גבוהה יותר, יגיע קרוב לאמת. אבל החלטה בהקשר של קהילה, זאת לא החלטה הלכתית. אנחנו לא שואלים את עצמנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו שואלים את עצמנו לאן אנחנו רוצים ללכת. נגיד בהקשרים שהם בתחום המותר מבחינה הלכתית. בין אפשרויות בתחום המותר. במקום ההוא, הכלל של אחרי רבים להטות הוא לא מיושם באופן טבעי ופשוט. זה דורש קפיצה אולימפית, קפיצה פרשנית מאוד מאוד רחוקה, בשביל לקחת את הכלל של אחרי רבים להטות, שנאמר כאמצעי לגלות את ההלכה הנכונה, וליישם אותו למקום שבו אנחנו צריכים בעצם לגלות מה החברה רוצה. לא מהי ההחלטה הנכונה, יש אוסף רצונות של פרטים, והשאלה עכשיו איך לקבוע את הרצון של החברה. זאת שאלה אחרת לחלוטין. אולי זה יותר קרוב לכלל ההלכתי שקוראים לו רובו ככולו, או משהו כזה. שהרוב נחשב כרצון של החברה כולה. זה כבר יותר מתקרב. אבל הכלל של אחרי רבים להטות, הוא לא ישים באופן פשוט לסוג הבעיות הזה. ובאמת כשמסתכלים בתשובות הראשונים, כבר כמה מאות שנים אחר כך, עד המאה ה-15 זה רק התייצב, התפיסה הזאת של רוב בקהילה, הדמוקרטיה של קהילה, אז רואים שכמעט כולם מביאים את אחרי רבים להטות, וכמה וכמה מהם אחרי זה מוסיפים פתאום איזושהי הערה, וחוץ מזה אי אפשר אחרת, מה נעשה אם לא נלך אחרי הרוב? מה זה החוץ מזה הזה? כי התחושה, גם אצל הראש, גם אצל הרשב"א, וכמה וכמה תשובות רואים את זה, שאחרי רבים להטות כשלעצמו, אתה לא יכול להגיד לי, בתורה כתוב אחרי רבים להטות, וגמרנו. אף אחד לא אומר לי חוץ מזה, כשאומרים לי ללכת אחרי הרוב בבית דין. כתוב אחרי רבים להטות, אין מה להוסיף את חוץ מזה. אולי את שורשי המצווה של החינוך, אבל לא בהקשרים, לא בנימוקים ההלכתיים. פה בתוך ההנמקה ההלכתית, הראשונים מרגישים שלא מספיק להגיד את אחרי רבים להטות. צריך להוסיף עוד משהו. למה? כי אין לי ברירה אלא להרחיב את העיקרון של אחרי רבים להטות מתוך עיקרון שמטרתו לגלות את האמת, ואני מנסח כמובן ניסוחים שאפשר להתווכח עליהם, אבל רק בשביל ההמחשה, לעיקרון שמייצג בעצם מה הציבור רוצה. זה משהו אחר לחלוטין. וכאן יכול להיות שכל הביקורות שמעוררים פה, משפט אירו וכל הדברים האחרים, יכולים להגיד, תשמע, כלל הרוב לא מקיים את הרוב הפשוט, כן, לא מקיים את התנאי הזה והזה והזה והזה, זה לא חשוב. כי אני לא דורש ממנו לקיים כלום, הוא לא בא לקלוע לאיזושהי מטרה שאני שואל את עצמי האם הוא אכן קולע אליה. כלל הרוב יש לו הצדקה מצד עצמו, לא בגלל שהוא משרת היטב מטרה אחרת. יש לו הצדקה מצד עצמו, כי זאת ההגדרה מה בעצם הציבור רוצה. אז אין טעם למדוד אותו במונחי האם הוא טרנזיטיבי והאם הוא, כן, כל המונחים האחרים. כמובן, זה שהוא מגיע להחלטה זה כן רצוי שיגיע תמיד להחלטה, אבל במדידות מול האם אני מגיע למטרה או באיזה הסתברות אני מגיע למטרה, הן מדידות לא רלוונטיות ביחס לזה. אז זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, זה הערה שנוגעת ליחס באמת לכלל האגרגציה, למעבר, גם מעבר בין היחידים לבין הציבור, וגם היחס בכלל בין התמונה לגבי יחיד בודד לבין התמונה אצל ציבור שלם. בדרך כלל התחושה שלי הייתה, ואני כמובן רחוק מלהיות מומחה, אבל התחושה שלי הייתה שבתחום הזה של בחירה חברתית מניחים שאוסף הרצונות של הפרטים לא בא לידי ביטוי במישור הקולקטיבי עקב טעויות או בעיות בכלל האגרגציה או מין דברים כאלה. אבל יש כאן עוד פרמטר שיכול להיות שצריך לקחת אותו בחשבון, ובשביל להסביר אותו אני אחזור חזרה לאדם הפרטי. כשהאדם הפרטי מקבל החלטות, בעצם אולי לפני כן, הקדמה נוספת. אנחנו מדברים בעצם, כשאנחנו מדברים על בעיות בהקשר של בחירה חברתית, אז מדברים על פער שנוצר בין העדפה לבין הבחירה. יש דברים שהציבור מעדיף, לא תמיד כלל האגרגציה יוביל אותנו לזה, שזה גם מה שהציבור יעשה. יש, בגלל הבעיות האלה שלא תמיד אנחנו יכולים לנסח כלל כזה שמצליח לתרגם את ההעדפה לבחירה בפועל. אבל יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה שלא נובעת רק מכלל האגרגציה. יש פה איזושהי בעיה שאפשר לראות אותה אפילו באדם הפרטי. וכאן אני מדבר על סוגיה פילוסופית שמחזיקה, אני חושב, כמה מדפים בספריות לפילוסופיה, שנקראת חולשת הרצון. חולשת הרצון, weakness of the will. גם אצל אדם פרטי אנחנו מכירים תופעות שבהן האדם מעדיף משהו אחד ובוחר משהו אחר. לכאורה אין פה שום כלל אגרגציה, יש פה אדם אחד שמעדיף כך ובוחר אחרת. אין פה תוצאה של איזשהו סיכום לא נכון של העדפות סותרות. זה דבר פשוט, נגיד אני מעדיף לשמור שבת ולעבוד את השם, אבל נכשלתי ולא שמרתי שבת, לא עבדתי את השם. אז מה, אני לא מעדיף? בפשטות, הבן אדם שנכשל בדרך כלל, זה המושג חולשת הרצון. התחושה של בן אדם שנכשל, אני מאמין ומחויב להלכה, שנכשל תמיד מרגיש שהייתי חלש. לא שלא רציתי, רציתי לקיים את המצווה או לא לעבור את העבירה, אבל הייתי חלש מדי. לא הצלחתי לממש. ההעדפה שלי לא באה לידי ביטוי מעשי באופן של בחירה. יש פה איזשהו קצר בתקשורת בין ההעדפות הפנימיות שלי לבין מה שאני בוחר בקצה. עכשיו, פילוסופים דנים בשאלה אם בכלל קיים דבר כזה. כי תמיד אפשר להציג את הדבר הזה כאיזשהו רצון מנוגד שמשקללים גם אותו. אדם אכל מאכל אסור. הוא נורא רוצה לעבוד את השם, הוא יהודי כשר, מאמין, מחויב למצוות, מאוד רוצה לעבוד את השם, אבל הוא נפל, נכשל. הוא אכל מאכל אסור. יבוא הרציונליסט ויגיד, מה זאת אומרת נכשל? ברור שהוא גם רצה לאכול את החזיר. הוא רוצה לעבוד את השם, אבל הוא גם רוצה לאכול חזיר. והרצון לאכול חזיר גבר או יותר חזק מהרצון לעבוד את השם. אז זה לא נכון להגיד, אני רוצה לעבוד את השם אבל נכשלתי. לא נכשלתי, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה גם עוד הרבה דברים, ומשום מה זה רצון יותר חזק מאשר הרצון לעבוד את השם. אם באמת זאת התמונה, אז אנחנו נשארים בתמונה הפשוטה. שתמיד העדפות הן אלה שקובעות את הבחירה. לפעמים, נכון, ישנן העדפות מנוגדות, ואז אני צריך לשקלל אותם ולהגיע לאיזושהי בחירה בשורה התחתונה. אבל עדיין ההנחה היא שמה שקובע את הבחירה זה רק אוסף העדפות. ומשקלות השונים שלהם, או איזשהו שקלול שלהם. אגב, במובן מסוים, זה העיר לי פרופסור ניצן בשיחה קודמת, יכול להיות שאפשר להתייחס גם לאדם הפרטי כסוג של קולקטיב, זה קולקטיב של רצונות, שרצונות סותרים, ואתה צריך איזושהי פונקציית אגרגציה שמסכמת את כל הרצונות האלה ומוציאה את השורה התחתונה. מה אתה בוחר לעשות בפועל? אבל זה עדיין עוד פעם אומר שכל העניין הוא רק האיסוף, הסיכום או האגרגציה. התפיסה של חולשת הרצון, ונדמה לי שהרבה מאיתנו מרגישים את זה, וגם הרבה פילוסופים מרגישים את זה, לנמק למה זה נכון ואיך לנתח את הנפש, איפה בדיוק נופלת התפיסה הרציונליסטית, אני לא אעשה את זה כאן. אבל העובדה היא שיש הרבה מאוד אנשים שמאמינים שישנה איזושהי סטייה שלא נובעת מרצון אחר. העובדה שאני מעדיף לא אומרת באופן דטרמיניסטי שאני גם אבחר X. אני רוצה X ואני בוחר Y. זה נקרא חולשת הרצון. עכשיו, אם קיימת תופעה כזאת גם אצל הפרט, אין סיבה להניח שלא תהיה בבואה שלה גם אצל הכלל. ולכן כשנוצרת העדפה, סטייה, בין העדפות לבין הבחירה במישור של הקולקטיב, היא לא נובעת אך ורק מהבעיה של הסיכום. איך אני מסכם את העדפות של הפרטים? האם זה מבטא היטב את העדפות דרך העדפה של הקולקטיב? האם העדפה של הקולקטיב מבטאת באופן מיטבי את העדפות של הפרטים? אפילו נגיד שכן. אפילו נגיד שזה מבטא באופן מיטבי את העדפות של הפרטים. אבל עדיין, גם במישור הקולקטיבי, בהחלט ייתכן שההעדפה, גם אם היא נכונה, לא תבוא לידי ביטוי באופן של בחירה. כמו שאנחנו ראינו בפרט, יכולה להיות איזושהי חריגה, איזשהו קצר, גם במישור הקולקטיבי יכול להיות שיש איזשהו קצר. כדי, אולי רב שבתא יביא לזה איזושהי דוגמה, נדמה לי, אם אני מבין נכון מה שדיברנו, לעניין הזה של חולשת הרצון במישור הקולקטיבי. אולי כדי לחדד את זה יותר, אני אציג את זה בעוד צורה. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה צד אחר של אותה, צד נוסף של אותה בעיה. יש פילוסוף בשם ג'ון סרל, והוא הביא דוגמה לנושא אחר, להקשר אחר, עוסק בגוף ונפש, וטענתו הייתה שישנן תכונות קולקטיביות שהן לא מוגדרות בכלל במישור של הפרטים. לדוגמה, תכונה כמו נוזליות. אז יש צבר של מולקולות שהוא נוזל. מים. המולקולה הבודדת אין לה את התכונה הזאת, לא שאין לה. התכונה הזאת בכלל לא מוגדרת לגביה. מולקולה בודדת לא יכולה להיות נוזלת, מוצקה או גז. זה תמיד תכונה של הקולקטיב. עכשיו, אם כך, אז שתי שאלות צריך לשאול פה. א', מי נושא את התכונה הזאת של הנוזליות? מי זה העצם הזה שהנוזליות היא התכונה שלו? אם זה לא תכונה של אף אחד מהמולקולות, אף אחת מהמולקולות הבודדות, אז מי הוא לכל תכונה אנחנו בדרך כלל מניחים שיש איזשהו עצם שהיא התכונה שלו, הוא נושא אותה. מי זה העצם הזה? התשובה, נדמה לי הפשוטה, מתבקשת, זה שהקולקטיב נושא את התכונה הזאת. זאת אומרת, ישנן תכונות שמאפיינות רק את הקולקטיב ולא את הפרטים. אם אנחנו באמת מבינים את זה כך, אז נבחן שוב פעם את שאלת האגרגציה. כשאני רוצה להחליט, הקולקטיב רוצה להחליט האם הוא יהיה נוזל או לא, כן, במשל הזה. מה הוא אמור לעשות? לשאול כל אחד מהמולקולות האם היא נוזלת, לאסוף את רוב המולקולות ולהחליט האם הקולקטיב הזה הוא נוזל או לא נוזל. זה לא רלוונטי. במישור של המולקולה הבודדת אי אפשר לשאול בכלל את השאלה הזאת. מה שמגדיר את הקולקטיב להיות נוזל הוא איזשהו שדה כוח סביב המולקולה הבודדת, אבל לא תכונה כמו נוזליות שלה. מה? אם היא רוצה להיות נוזל, אבל אתה צריך כבר להגדיר את המושג קולקטיב כבר כשאתה שואל. אתה לא יכול לבנות אותו על בסיס השאלה הזאת. אז לכן ישנם מצבים או ישנן תכונות שהדרך להגיע ביחס אליהן, להחלטה ביחס אליהן מן הפרט אל הכלל, היא לא דרך פונקציה מסכמת כלשהי, פונקציית אגרגציה. לפעמים התכונות במישור של הפרטים בכלל לא קיימות. משהו בפרטים, אני לא יודע בדיוק מה, יוצר איזשהו מאפיין שקיים רק בקולקטיב, לא קיים אצל הפרטים. וזה משהו שבכלל נדמה לי הקונספט של פונקציית אגרגציה לא יכול לטפל בו. אלא אם כן נגדיר כמובן אגרגציה על מישור התכונות, לא בין הפרט לכלל, אלא ליצור מהתכונות שמוגדרות לגבי הפרטים, לנסות לבנות מהאוסף התכונות הזה תכונה קולקטיבית, שהן תכונות אחרות, לא נוזליות, תכונות מסוג שונה שמאפיינות כל אחת מהמולקולות, איכשהו לסכם אותם ולראות מה יוצא במישור הקולקטיבי. אבל עוד פעם, זה לא סיכום פשוט של רצונות של הפרטים ולבדוק האם הרצונות האלה באים לידי ביטוי במישור הקולקטיבי. יש גם לעניין הזה של היחס בין ציבור לפרטים, מה בעצם אני טוען כאן? אני טוען שציבור הוא לא פונקציית סיכום על הפרטים, לא רק פונקציית סיכום על הפרטים. יש משהו בציבור שמופיע מעבר לסכום הפשוט שאנחנו עושים על הפרטים. ולכן לא תמיד בכלל פונקציית אגרגציה תהיה המכשיר הנכון לייצר מה הציבור צריך לעשות. אז דוגמאות לדבר הזה זה כמובן עניין נדוש וטיפלו בו כבר לא מעט. דוגמאות לעניין הזה אפשר להביא, אני אביא אחת בהמשך למה שהרב דודי אמר קודם. הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, די בהתחלה, כותב שבראש השנה נידונים כל באי עולם, כל פרט נידון האם הוא צדיק, בינוני או רשע, ואחרי זה כל העיר נידונה, אחרי זה כל המדינה, כל העולם וכן הלאה. ואז כמובן כולם שואלים, אחרי שדנו כל אחד מן הפרטים, מה יש לדון את העיר? הנושא סגור כבר, זאת אומרת כל אחד מהפרטים כבר נידון, כבר הוחלט, מה נשאר לעשות עם העיר? אז ברור, וזה קשור כמובן לקריאת גזר הדין שדיברת קודם, ברור שיש משהו בעיר שהוא לא, הוא מעבר לסיכום של הדינים שיש על כל אחד מן הפרטים, או בשפה אחרת נגיד את זה שכל פרט חובש שני כובעים, הוא חובש את הכובע שלו כפרט, והוא חובש את הכובע שלו כאיבר באורגניזם הכללי. והוא נידון בכובע שלו כפרט, הוא נידון כפרט, ובכובע שלו כאיבר באורגניזם הכללי, הוא נידון כחלק מן האורגניזם, וכאן הוא יכול להיות צדיק, והוא יכול להיות רשע במקום אחר. וגם אם הוא יהיה צדיק בכובע השני, אבל אם האורגניזם נמצא כרשע, אז לפחות בכובע ההוא שלו הוא יסבול. זאת אומרת, זה בדיוק המעבר הזה בין הפרטים לבין המכלול. יכול להיות שזה רק, אני אומר את זה ממש במשפט אחד, אפשר לפתח את זה, אני חושב, קצת יותר. הרבה פעמים התחושה שלי שהניסיון להציג את הקולקטיב דרך סכום על פרטים, בעצם זה כמו, אפשר לייצג את זה דרך מעבר מסכום לאינטגרל. זאת אומרת, אנחנו מקרבים אינטגרל דרך איזשהו סכום דיסקרטי, אנחנו מנסים להגדיר תופעה כולית, תופעה אורגנית, קולקטיבית, על ידי סכום על נקודות. אבל לא תמיד זה נכון, אני אביא לך דוגמה משעשעת אחת שהטרידה אותי לפני איזה שנה או משהו כזה. נגיד שיש לנו פה משולש שזה A וזה B. ונבנה מדרגות שמובילות אותנו מ-A ל-B. מה אורך המסלול הכללי הזה? A פלוס B, נכון? זאת אומרת, כל המאונחים סכומם ביחד נותן בדיוק את B. כל המאוזנים סכומם ביחד נותן בדיוק את A, נכון? עכשיו נצמצם את רוחב וגובה המדרגה. יש הרבה יותר מדרגות. מה יהיה האורך הכללי? עדיין A פלוס B. לא משנה כמה לצמצם, נכון? גמרנו לצמצם, הגענו לקו ישר. מה האורך שלו? על פיתגורס, נכון? שורש של A בריבוע ועוד B בריבוע. זאת אומרת, יש איזשהן תכונות שמופיעות רק ברגע שאתה נמצא בקולקטיב. לא תוכל ליצור אותם כתהליך גבול של מעבר בין הפרטים לאיזשהו רצף קולקטיב. יש משהו שמאפיין את הקולקטיב ולא תקבל אותו בשום צורה. לא בגלל שהאגרגציה לא מוצלחת, אלא כי פונקציית אגרגציה לא מוגדרת על סוג כזה של דברים, אז לא תוכל לקבל את הדברים האלה באמצעות פונקציית אגרגציה של הפרטים. טוב, עוד הערה שלישית ואחרונה, וזה באמת אני אעשה בקיצור, אין לי זמן פה לפרט יותר. ההנחה של התמונה שהוצגה כאן לגבי בחירה חברתית, זה שיש שני מישורים. יש את העדפות ויש בחירה. והשאלה תמיד איך מביאים למתאם מיטבי בין העדפות לבין הבחירה. אני חושב אבל שלפעמים יש מישור שלישי של דיון, שנמצא אולי אפילו לפני העדפות. ולעניין הזה עוד פעם יש כל מיני, אפשר להציג את זה דרך פרדוקסים, או כל מיני נושאים משעשיים, אבל זה דורש זמן יותר ארוך. יש מה שנקרא vote paradoxes, זאת אומרת voting paradox. זה פרדוקס שעוסק בהצבעות. זאת אומרת, יש קבוצה שעושה הצבעות ומוצעות בפניה כמה אלטרנטיבות, וכל פרט בקבוצה הזאת מצביע בעד אלטרנטיבה מסוימת. ובסופו של דבר אנחנו בוחרים את האלטרנטיבה על פי כלל רוב פשוט, נגיד. את האלטרנטיבה שזכתה ברוב הקולות. כשאנחנו נבחן את המרכיבים של האלטרנטיבה, יתברר לנו שכל אחד מן המרכיבים באלטרנטיבה שנבחרו הוא מרכיב שאותו רוב הציבור לא רוצה. זה דבר שיכול להופיע. זה נקרא voting paradox. עכשיו, יש דרך שאנחנו באיזושהי עבודה, יצאנו ממידות הדרש, באיזושהי עבודה שעשינו עם מישהו, דוב גבאי, איזה איש לוגיקה, והטענה שלנו הייתה שמאחורי העדפות של המסלולים יושב מישור, או לא מאחורי, אלא מתחת, בבסיס שלהם, יושב מישור שלישי. וזה המישור של הערכים היסודיים. ואני יכול לנסות ולנתח למה בן אדם בחר במסלול הזה, לא לקחת את זה כעסקת חבילה, ולהראות לו, למרות שהוא עצמו אולי לא מודע לזה, איזה סוג ערכים בעצם ינחו אותו בבחירה הזאת? ולפעמים כשאני אסכם את זה על הערכים, אלה שעומדים עוד לפני העדפות, אלה שהובילו אל העדפות, אני פתאום אגלה שיש, שכלל הרוב הפשוט כן עובד, בלי שום פרדוקסים. אני יכול להגיע לתשובה הנכונה ולהגיע לבחירה המתבקשת, והיא לא תמיד תהיה אגב אותו דבר כמו הבחירה של כלל הרוב הפשוט כשמתעלמים מהרובד הנמוך ביותר. טוב, אני אעצור כאן.